בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה, מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. וכשילך בהרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. רק כשיתחיל לעבוד וללמוד, כמו הרעב כמה ימים שלדי ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון. כמו שנאמר מתנובות שדי, וכמו שפרשו זל וכו'. ועל כן, לא יהיה תמיד חס ושלום שב על קיו, כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם. וכיוון שעוד לא מעשרה לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט וחוזר ונאור, כיוון שלא נתבטא לגמרי. הוא בעל נפש אשים ליבו ושכלו לדעת את אשר לפניו. טוב, יש הרבה מה לברר בסוגיה הזאת, אבל אולי נקרא את המשפט הראשון ונתחיל כאן. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים ובידול תורה, מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. כשאדם פועל פעולה חיובית, הפעולה החיובית שהוא פועל היא לא פעולה טכנית חיצונית שלא משפיעה על אישיותו. כלומר, כל פעולה שאדם פועל היא משפיעה על האישיות הפנימית שלו, על מצבו הפנימי. קל וחומר אם האדם שפועל פעולה, פועלת פעולה כזאת שהיא באמת מבטאת את העצמיות שלו, ולא סתם חיצונית שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, אלא היא באמת פעולה שלמרות שהיא כביכול רק פעולה, היא בעצם מתחילה מהלב, כי זה בעצם מהותו, זאת עצמיותו. אז ברור שפעולה חיובית שאדם עושה, היא משפיעה עליו, ובמצד האמת היא משפיעה גם על העולם, היא משפיעה על כל העולמות. וכן לצד השני, אדם שעושה עבירה, אז זה לא שנוצרה איזושהי מציאות של איזה חשבון בנק, יש לקדוש ברוך הוא איזה חשבון, ונרשם לנו עכשיו מינוס בחשבון. אלא אותה העבירה, אותה הפעולה המעשית שאדם עשה, היא בעצם כרגע חלחלה בנפשו, ויצרה אצלו איזושהי מציאות לא בריאה, מציאות חולה, יצרה אצלו טמטום. אולי נסביר את זה רגע ממקום אחר, לא לגמרי, אבל זה נראה מקום אחר לגמרי. ביום הכיפורים, הפסוק שמתאר יותר מכל מה קורה ביום הכיפורים, זה הפסוק שאנחנו חוזרים עליו בעצם רוב יום הכיפורים. כי ביום הזה, מה קורה ביום הזה? יכפר עליכם, לתאר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תתאר. שואל הרב חרל"פ, מה פועל יום הכיפורים? לפי הפסוק הזה משמע שהוא פועל שניים. קודם כל, כי ביום הזה יכפר עליכם, ב' כי ביום הזה יתאר אתכם. כלומר, יום הכיפורים בעצם פועל שני דברים על האדם. קודם כל כפרה, ואחר כך טהרה. מה ההבדל בין כפרה לטהרה? קודם כל, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אנחנו צריכים כנראה לעשות משהו לפני שהשם עושה. השם ביום הכיפורים מצידו פועל שניים, מחפר ומתאר. בסדר, אבל בשביל זה כנראה צריך לקרוא משהו מצידנו. אנחנו צריכים לעשות משהו. מה אנחנו עושים? אומר הפסוק, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. ומה עם הכפרה? דרך אגב, לפי זה יוצא עכשיו חידוש, חידוד אולי. לכן יום הכיפורים נקרא יום הכיפורים. למה? כי את הטהרה גם אנחנו עושים. יום הכיפורים רק הקדוש ברוך הוא עושה. לכן זה לא נקרא יום הטהרה, אלא נקרא יום הכיפורים, יום הכפרה. טוב, תכף נראה. בכל אופן, אם כן, שאלה א', מה ההבדל בין כפרה לטהרה ומדוע נצרכות שתיהן? ב', למה אנחנו לא צריכים להתכפר או לחפר, אלא רק להתאר לפני שהשם מתחיל את התהליך שלו? מסביר הרב חרל"פ שיש הבדל גדול בין כפרה לטהרה. אני אתן אולי דוגמה פשוטה כדי להסביר את זה, אולי באמת דוגמה שיכולה לפשט את הדבר. אדם קונה בחנות, קונה בלי חשבון. בסדר, יום אחד מגיע בעל המכולת, אומר, תשמע חביבי, הסתבר לך פה חוב, ובפנקס יש לך חוב גדול מאוד. אומר לו בעל החוב, תשמע, אין לי לשלם עוד שבוע, עוד שבועיים, ככה הוא דוחה אותו בקש וכו'. עוברים עוד חודש-חודשיים, בעל המכולת רואה ש... אין לי מדבר, אומר לו, אתה יודע מה? החלטתי לפתוח את חדש חדש. אני מוחק לך את החוב. טוב? שאלה.
זה שהבעל המכולת מחק לבעל החוב את החוב. זה פתר את הבעיה?
לא.
לא. למה? כי מה הבעיה יותר עמוקה?
יחזור על זה.
הבעיה היותר עמוקה מזה שהצטבר כרגע מינוס בחשבון, זה שיש לו מינוס באישיות. כלומר, יש לו אישיות חסרת אחריות. יש לו אישיות בעלת חוב. המעמד הנפשי שלו הוא מעמד נפשי של אדם חייב. אדם שקונה מעבר ליכולת הכלכלית שלו, ולא לוקח אחריות על החיים שלו. כלומר, גם אם בעל החנות, בעל המכולת, יכול למחוק את החוב החיצוני, עדיין החוב העצמי, האישיותי, עדיין קיים. אומר הרב חרל"פ, כשאדם עושה עבירה, או לא עושה מעשה חיובי, קוראים לו, או פועלים עליו, נקרא לזה ככה, שני דברים. דבר ראשון, קודם כל, יש לו מינוס בחשבון. קודם כל, נרשם בפנקס, יש לך מינוס, יש לך חוב. ולא מספיק החוב הכלכלי, לא מספיק החוב של העבירה, אלא יש לך גם חוב באישיות. כלומר, כל פעולה שלילית שאתה עושה, שאנחנו עושים, היא פועלת על נפשנו, היא מרשימה, עושה רושם על נפשנו. דרך אגב, איפה הפעם השנה שמופיע שורש כף פרש בתורה? זה מקום קצת לא צפוי, לפי ההקשר הזה. הפעם הראשונה שמופיעה המילה כף פרש, שורש כף פרש בתורה. זה לא שאלה רטורית. איפה? בטבע עם נוח. מה כתוב? כופר. מה זה כופר? מה זה כופר? היום איך אנחנו? זפת. מה התפקיד של הזפת? לאטום. אומר רש"י, באחד המקומות בתורה, כל כפרה, כל פעם שאתה רואה כפרה, לשון כינוח והעברה. הזפת היה עניינה להעביר את המים. יש טבע בים, הטבע הזאת יכולה להיכנס, יכולה לגבוע, אז נוח חתם את הטבע בכופר, בזפת, כדי שהמים יעברו, ורק יקנחו את הטבע, אבל לא יקנחו פנימה. כלומר, כל לשון כפרה, אומר רש"י, לשון העברה וכינוח. אז אם כן, מה זה לכפר? הקדוש ברוך הוא מעביר ומקנח את החוב, מוחק את המינוס. אומר הרב חרל"פ, נפלא כל כך, יום הכיפורים זה אותו היום שבו בעל המכולת בא לבעל החוב ואומר לו, תשמע, החלטתי למחוק לך את החובות. בסדר. אבל יש עוד בעיה. בעל המכולת לא יכול לשנות את האישיות של אותו אדם, שבחודשיים הבאים לא יצבור עוד פעם חוב, אולי אפילו יותר גדול. אז כי ביום הזה יכפר עליכם הכפרה, אפשר לומר זאת מחיקת העוונות. בסדר, מחיקת החוב. אבל מה קורה עם הטהרה של האישיות? מה קורה עם המהפך הפנימי שאדם צריך לעשות? אומר הכתוב, אתה יודע מה? הקדוש ברוך הוא ביום הזה עושה שניים. הוא גם מכפר עלינו וגם מטהר אותנו. הכפרה היא מחיקת החובות. הטהרה, אם אפשר לומר, הוא הניקוי של האישיות. כביכול, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, שואב מאיתנו ביום הכיפורים את כל הרשמים הנפשיים שהצטברו בעקבות עבירה מטמטמת ליבו של אדם. אבל כל זה בתנאי אחד. כל התהליך הזה, כל התהליך האלוקי מלמעלה למטה, הוא תלוי בדבר אחד. האם האדם, לפני שקדוש ברוך הוא עושה את שלו, האם האדם עושה את שלו? עכשיו זה מדויק מאוד לפי הרב חרל"פ. מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. האם בעל החוב יכול לבוא לבעל המכולת להגיד לו שלום לך? היות ואני לא משלם מזה תקופה ארוכה, החלטתי למחוק את החוב. אפשר רק שיקבל את הפנקס? מחקתי. יכול לעשות את זה? לא. את הכפרה הוא לא יכול לעשות. אבל מה הוא מחויב לעשות? לבוא לבעל המכולת להגיד לו, תשמע, אני מבין שיש לי אישיות חסרת אחריות, אני מנסה עכשיו לשנות את האישיות שלי, להיות מה שאני באמת. אז לפני השם, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, לפני שאנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, אנחנו מחויבים להיטהר, אנחנו מחויבים לנסות לנקות את האישיות שלנו, להגיע למה שהיא באמת. ואז אם הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו לפניו מנסים להיטהר, אז הוא מכפר ומטהר. וכך הלכה דרך אגב. אין יום הכיפורים מכפר, אלא לשווים. ככה הלכה. לא כרבי, כחכמים. ככה הלכה ברמב"ם. שיום הכיפורים מכפר רק למי שמטהר לפני. דרך אגב, הכלי יקר אומר כאן דבר יותר חמור מזה, לפני זה לא רק תיאור זמן. זה לא שאנחנו צריכים להתחיל את התהליך לפני שהשם מתחיל. לא רק זה. אלא לפני השם הכוונה, הייתי אומר, זה תיאור מקום או תיאור עמדה. הטהרה צריכה להיות לפני השם. ורק השם יודע באמת אם האדם מנסה לנקות את האישיות שלו, באמת או לא. האם הוא צבוע או לא. אחי יקר שם אומר ביטויים קשים מאוד, שלא יהיה מן האנשים שצמים, מן האנשים הצבועים, שצמים ומתעניים ובוכים בחיות גדולות והשתחוויות גדולות וכו', והם מצועתם הפנימית, כך הוא כותב, מצועתם הפנימית לא רוחצו. זה הכל כלפי חוץ. את זה השם יודע. השם יודע אם זה תתארו, אמיתי, באמת, עם כל המאמצים, עם כל ההשתדלות, או שזה רק איזו השתפרות חיצונית, אבל לא מבפנים. אם כן, כי ביום הזה יחפר עליכם את הארץ להם, בתנאי שאנחנו מתחילים את תהליך התארה, והתארה הזאת היא אמיתית כדי לפני השם, ושאנחנו מתחילים את כל זה לפני שהשם מתחיל. אם כן, מה למדנו? שכל פעולה שלילית שאדם פועל, פעלה עליו שניים. אם היא עבירה, אם היא פעולה שלילית בממד האלוקי, קל וחומר. קודם כל, נרשם לו מינוס בחשבון, אבל הבעיה יותר חמורה, שהאישיות שלו התרחקה מהשם. אם הגענו לכאן, אולי רק עוד הערה מופלאה. הר"ן, בדרשות הר"ן, שואל שאלה עצומה. הרי אנחנו יודעים שעל פי ההלכה, אדם צריך לשמוע לחכם, נכון? לא תסור ימין ושמאל מכל דבר של רוחה. אז אם כן, אדם צריך לשמוע לחכמים. ניתן דוגמה פשוטה. אדם בא לחכם, כשיש לו סיר בשרי ונפל שם טיפת חלב. טוב, מספר לפוסק את הפרטים ההלכתיים, מגיע הפוסק למסקנה שזה מותר והוא יכול לאכול. טוב, אומר, שואל הר"ן את השאלה הבאה. אם הפוסק הזה צודק, שהקדרה, שהתבשיל מותר, בסדר גמור, לא קרה כלום. אבל אם הפוסק הזה טועה, אז יש כאן בעיה. מה הבעיה? שאם נאמר שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לחכמים לפסוק את ההלכה ואפילו שהם טועים, אז לא יירשם מינוס לאותו אחד שאכל בשר וחלב. בשר וחלב. למה? כי יכול לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו, תשמע, אמרת לשמוע לרב, שמעתי לרב, אז לא אכלתי בשר וחלב, קיימתי את ציוויך, את הציווי שלך לשמוע לחכם. לא תסור מכל הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, לא סרתי מן הדבר ימין ושמאל. בסדר, אבל סוף סוף הוא אכל כאן בשר וחלב, אז נפשו נטמטמה. נו, אז אני יכול לשמוע לחכם גם אם הוא טועה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא כביכול, בסדר, החכם אמר לי, אז קיימתי את המצווה לשמוע לחכם. אבל מה עם הרושם הנפשי שאכילת בשר וחלב יצרה אצלי באישיות? מה עם הטמטום הליבי שהוא תוצאה מהאכילה של הבשר וחלב הזה? את זה החכם לכאורה, ככה הייתי חושב, את זה החכם לא יכול לסלק. החכם יכול רק לומר ככה הלכה, ואם אנחנו שומעים לחכם, אז אפילו שהחכם טעה, ככה הלכה. בסדר. אבל מה עם הרושם הנפשי? אומר הר"ן, דבר מבהיל ביותר. הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לחכם, זה לא רק שלא יהיה כתוב מינוס בחשבון, אלא גם שלא ייווצר הרושם הנפשי בנפשו של האדם, שאם הוא אכל את אותו מאכל שהחכם חשב שהוא מותר, והמאכל הזה היה אסור, המאכל הזה לא יעשה את הרושם הנפשי על אותו אדם. תבין מה זה הכוח של חכמים. מה זה לא תסור? הר"ן. רבנו ניסים. אחד מהראשונים. פירוש מבהיל, להבין מה זה הכוח של חכמים. לא יודעתי, יש להם כוח רוחני. הקדוש ברוך הוא החליט שאותם הראשונים, הרוחניים, החיובים, או חס ושלום השליליים, עוברים דרך החכמים. ואם החכם אמר על דבר שהוא אסור שהוא מותר, אז הדבר הזה מותר מכל הצדדים שלו. הוא מותר עד כדי כך שפלו את הרושם הנפשי, הוא לא יעשה. ולכן מהעבירה הזאת אני לא אצטרך להתאר, כי זה לא עבירה. כי עשיתי מצווה ששמעתי לחכם. רק להבין עד כמה זה משמעותי, בבקשה.
אני רוצה להבין, הכפרה זה מחיקת החוב, והטהרה זה לקיחת אחריות על החוב.
הטהרה זה השינוי הנפשי, והכפרה זה השינוי החיצוני. בואי נאמר ככה רגע. אפשר לבקש מאותו זמר שאני אומר
במקום אחר?
מה?
הוא
מגיע
מה?
כן. זה הברית מילה. זה נקרא הדימור הזה. עוד פעם השאלה, עוד פעם, יאיר, עוד פעם, טהרה, כפרה זה מחיקת החוב החיצוני, והטהרה זה עניין הפנימי. בואו נגיד רגע בצורה אחרת. אדם מגיע למכון מיר בשביל מה? בשביל שיהיה מחופר או בשביל שיהיה מתואר? שיהיה מתואר. באנו למכון מיר כדי לעבור תהליך של טהרה. נכון שבדרך גם אנחנו עושים כפרה, נכון. וזה אנחנו משאירים לקדוש ברוך הוא לעשות. אנחנו יכולים לנסות להתאר לפי מדרגתנו כל אחד בכוחו, לפי אישיותו. לכן עבירה מטמטמת ליבו של אדם זה לא חידוש, זה עיקר העבירה שבעבירה. עיקר העבירה שבעבירה זה לא הפעולה. עיקר העבירה שבעבירה זה הרושם הנפשי שהפעולה השלילית עושה. דרך אגב, על פי זה גם בוא נראה רגע חיובים. על פי זה גם להפך. הבריאות. כתוב בהלכה כידוע, נפסק להלכה, על פי הפסוקים בתוכחה החמורה, תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם, לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה וכתוב לבב מרוב כל. כלומר, כל הפורנות שמתארת התורה, היא לא תבוא כי לא עבדנו את השם, אלא היא תבוא כי עבדנו אותו, אבל לא בשמחה. אומר רבנו בחיה, אומר הבן איש חי, אומר הרמב״ם בסוף הלכות לולב כידוע, שבכל מצווה יש שני מצוות. יש מצווה שהיא הפעולה, יש מצווה שהיא השייכות הנפשית לפעולה. ואומרים המפרשים האלה יותר מזה, שהעיקר במצווה זה לא הפעולה, העיקר במצווה זה השייכות הנפשית. אז תחת אשר לא עבדנו את השם אלוהינו בשמחה, עבדנו את השם אלוהינו, אבל היחס הנפשי לא היה כפי שצריך להיות. כלומר, עיקר המצווה זה לא הפעולה החיצונית לעשות כמעשה כה ולעשות בי ולהגיד עשיתי. עיקר המצווה זה להיות שייך אליה, והשייכות הזאת מתבטאת אם אני עושה אותה בשמחה או לא. אז על זה תבוא הפורנות, חס ושלום. אז כל מצווה מורכבת משתיים. א', הפעולה המעשית, ב', היחס הנפשי. יותר מזה, העיקר במצווה זה היחס הנפשי. כמו שנפסק להלכה, מצוות צריכות כוונה. כי מה מועילות מצוות ללא כוונה? הן מועילות, אבל לא לפי הערך שיכולת להועיל עם כוונה. א', הפעולה המעשית, ב', הכוונה הפנימית של האדם. בבקשה.
כל זאת אומר הבעל התניא שכל המצוות כולן, לא חושב שזה הבעל התניא, כל המצוות כולן, לא משנה עד כמה אדם יזדהה אותם ויסמוך אותם, בסופו של דבר זה יהיה למעלה מטעם לדעת. הוא מקיים את זה כציווי מלך, ולא מקיים את זה בגלל שהוא שמח. ציווי מלך, אתה יכול לסמוך עד מחרתיים, לא יעזור לך. בין אם הבנת את המצווה, בין אם יש לך, ניקח למשל, תפילין. לא יודע, לי זה כל כך מורכב שזה כל כך הרבה הלכות שמשהו מפספסים בטוח. אבל בסופו של דבר, אתה מקיים כציווי מלך, אתה לא מקיים
תשובה. המהר"ל אומר שהמילה מצווה מורכבת משתי הוראות, שני שורשים נקרא זה ככה. קודם כל, מלשון ציווה, אני מקיים את רצון המצווה, וזה מה שאתה אומר. ב', המצווה אמורה להפוך אותי להיות מקושר, להיות מחובר, להיות בצוותא עם המצווה. עכשיו, ברור שהערך היותר פנימי של המצווה זה שאני מקיים את רצון המצווה. זה מה שאנחנו אומרים לפני כל מצווה, אשר כדי שלנו מצוותה וציוונו, והנה אני מקיים עכשיו את רצון המצווה, קודם כל. אז ברור שהערך היותר עליון של המצווה זה עצם שאני עושה את רצון המצווה. אבל מצד שני, חז"ל אמרו, מצוות צריכות כוונה. טוב, לא מספיק שאני עושה את רצון השם, ועד המצווה מופיע במילה במדרגת זרוע. חשוב גם שאני אהיה חלק מזה, שאני אזדהה עם זה, שאני אהיה שייך לזה. עכשיו, רק עוד הערה אחת, אפילו ברמה ההלכתית. ברמה ההלכתית, מצוות צריכות כוונה. מה קורה עם אדם שקיים מצווה, אבל לא התכוון, יצא ידי חובה או לא? אומרים הפוסקים להלכה, זה מופיע בהלכות קריאת שמע במשנה ברורה. אומרים הפוסקים, ישנם שני קריטריונים כדי לומר שגם אם אדם לא התכוון, הוא יצא ידי חובת המצווה, ברמה ההלכתית אנחנו נאמר עכשיו. א', אם המעשה מעיד שהוא רוצה, שהוא עושה את הפעולה הזאת כי היא מצווה, למשל, אדם לא קם בבוקר לקשור שתי קוביות על הראש ועל היד. זה לא, כן, אתה לא יכול להגיד, הוא עשה את זה בבוקר כי איזה תירוץ טבעי כזה או אחר, אנושי. פה ברור, המעשה מעיד על המצווה. כלומר, אין כאן אפשרות אחרת. אז במקרה שהמעשה עצמו מעיד על זה שהאדם עשה את המעשה הזה כי זה רצון המצווה, במקרה כזה גם אם לא כיוון, יצא ידי חובה. ב', כלל שני, אם ישנה מציאות שהאדם מתכוון, כוונה חיובית, לא לצאת ידי המצווה. אדם עושה מעשה ואומר, אני לא רוצה לצאת ידי חובת המצווה. במקרה כזה הוא לא יצא ידי חובה. כלומר, שני הקריטריונים הם א', שאדם לא התכוון כוונה הפוכה, ב', שהמעשה מעיד שזה לשם מצווה. ככה הלכה. במקרה כזה, למרות שמצוות צריכות כוונה, יצא את החוק. אבל אם המעשה לא מעיד, או אם הוא מתכוון הפוך, העולם
לא מתלווה. אם הבנים שמחה שואל שאלה אדירה. אחת המצוות החשובות ביותר זה מצוות יישוב ארץ ישראל. אדם שחי בארץ ישראל ולא מתכוון לקיים מצווה. הוא חי בארץ ישראל כי פה הוא גדל. פה הוא נולד, פה הוא גדל, פה החבר'ה שלו, פה טוב לו, פה כיף לו. מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל או לא? עם ישראל שעלה מהגלות לחוץ, מחוץ לארץ לארץ ישראל בגלל כל הצרות שהיו בחוץ לארץ. ורוצים עכשיו סוף סוף שתהיה איזה מדינה שבה יש שקט. לא כי זה מצווה מהתורה, אלא כי רוצים לחיות. להיות חופשי בארצנו. זהו. והאדם הזה חי פה, מקים משפחה פה, עובד פה, מפתח אפילו את הארץ, מקיים מצוות יישוב הארץ או לא? היה בני שמחה שואל את זה כשאלה, לא פשוט. כי פה אולי יש לו כוונות אחרות. לא כוונות של תועלת אישית. או תועלת משפחתית, אבל יש לו תועלת מזה. התשובה בסופו של דבר בימי שמחה אומר שכן. אבל עצם מעמדות השאלה בספק, זה כבר שאלה. לא פשוט. בכל אופן, לכן אתה צודק. ודאי שהערך היותר עליון של המצווה זה שאני מקיים את רצון המצווה, ובזה זה דעת עליון, כמו שאמרת, אין לי בזה השגה. ואחרי שאין לי השגה, עכשיו אני מחויב להשיג. יש הרבה מה להעיר על ההערה הזאת, אבל בכל אופן, נסתפק בזה. בבקשה.
איזה פעולות יכולות להביא את האדם לרגש?
יש כוח על השאלה, השאלה מאוד חשובה. מהם הדברים? מהם הדברים שיכולים לחבר בין האדם לבין המצווה? אני אשאל את זה אחרת. מהם הדברים שיכולים לעשות אותנו עובדי השם בשמחה? שאלה יפה, נכון?
כלים.
התשובה הראשונה היא לבוא ללמוד תורה במכון מיר. וחלק מלימוד התורה במכון מיר זה לצאת לטיול חנוכה. לא, ברצינות חבר'ה. הרשימה לא אצלי, כי אנחנו עכשיו עוברים אחד אחד עם הרשימה. אולי כן אצלי?
לא, ולהישאר שבת הבאה.
ולהישאר שבת הבאה, למשל. שבת הבאה אנחנו רוצים לעשות שבת מאוד חזקה. כמו הייתה, כמו שבת שלפני שבועיים. לכן כולם נרשמים, אין יוצאים.
תמיד
רשם שבת. מה? סלדן. וטיול חנוכה זה המנוע של כל השנה, אני עוד ברצינות. חשוב מאוד מאוד. אחרי זה נעבור אישית, וקופים אותו עד שיומה רוצה אני. ומי שלא נצליח לקפוד אותו במתון, אנחנו נקפה אותו בפחות מתון, אבל באהבה ובאמונה. רגע, איך הגענו לסוגיה הזאת? כן, אבל השם בשמחה. אז קודם כל, עכשיו אני רציני. באים ללמוד תורה במכון מאיר קרי, באים להיפגש עם התורה מתוך הבנה, מתוך הכרה, מתוך העמקה. נפגשים תורת ארץ ישראל, תורה משמחת. אני מאמין בכל מה שאני אומר. אני לא אומר לך זה, עכשיו תסבר, ברצינות. באים להיפגש עם התורה בגודל, בעוצמה, בית מתוך בגרות ורצון אמיתי, אף אחד לא כופה ואף אחד לא מכריע, מתוך הרצונות שלך. לכן איך נהפכים להיות שמחים בתורה? לומדים את המשמעות שלה ולאט לאט מתחילים להתאהב בה. כי אדם מזהה שזה הוא, פתאום אדם מזהה שהתורה זה הוא. באמת, זה סגולת מכון מיר, אני לא יכול להסביר את זה, אבל ברוך השם זה קורה. שלומדים תורה גדולה, משתדלים, ולומדים תורה באהבה וברצון, בלי כפייה, בלי הכרח, אלא באמת מתוך הזדהות אמיתית. ולאט לאט הדברים עושים את שלהם, והתורה הופכת להיות בשמחה, באמת בשמחה. אבל זה תהליך של כל החיים. כל החיים התורה נמצאת, אנחנו צריכים לעבוד כדי שהתורה תהיה אצלנו בשמחה. ואתה צודק, אחד הדברים הכי כואבים לנו, שאולי אנחנו התרגלנו חלקנו לפעמים להיות אנשים הנקראים דתיים, לשמור תורה על כל מצווה, אבל זה לא בשמחה. אנחנו לא מרגישים שאנחנו מזדהים עם זה, אנחנו שמחים בזה, וכיף לנו עם זה, אלא ככה התרגלנו, אז ככה אנחנו נוהגים. תמיד אני אומר, שואלים אותי, מה זה מכון מיר? אז אני אומר, במכון מיר קורה תהליך נפלא. בעלי התשובה, הנקראים חילונים, מחזירים את הדתיים בתשובה. בעלי התשובה מחזירים את הדתיים בתשובה. כי להיות הרבה פעמים דתי, קרי שומר חוק, שומר על ההלכה. אבל זה לא בא ממקום של ברור אמיתי. ובגרות, ורצון, וכנות, והעמקה, והתמדה. בקיצור, ממקום של רצינות, הרבה פעמים זה... כמו שאתה אומר בדיוק, כמו השאלה. בדיוק זו שאלה. ופה מה שקורה שאותם הנפשות, אותם הנשמות, שהגיעו ממקומות קצת יותר מרוחקים, שאצלם זה בוגר, אצלם זה כן, אצלם זה אמיתי, אצלם זה זה מוכנות להשקיע וכו'. הם מלמדים אותנו, לפעמים אנחנו, מתוך שאנחנו רגילים לזה, מתוך שרגיל ועדש בה. אז באמת אני מאמין שמחול מי זה המקום. איך להיפגש עם תורה שמחה? לבוא למחול מי. אני מאמין בכל ליבי במשפט הזה, תוצאים. כי פה יש תורה שמחה, ברוך השם. ואני אומר ברצינות, אני רציני מה שאני אומר. אחד מהדברים של תורה שמחה, זה לא רק לימוד התורה בקריאת אמונה או בשיעורי הגמרא או בבית המדרש, זה להיות שותף לכל מה שקורה כאן. שבת וטיול וכל מה שיש כאן, זה חלק מהתורה המשמחת שיש פה. באמת.
הסליחה זה בא אחרי הקפרה או לפני? מבחינת הקדוש ברוך הוא. תראי איך הסליחה של הקדוש ברוך הוא.
סליחה, מה זה סליחה? בוא נשאר במושגים של התורה. במושגים של התורה יש כפרה וטהרה. אתה שואל על הכפרה. הקדוש ברוך הוא מתחיל רק אחרי שאנחנו מתחילים. אם אנחנו לא מתחילים, הוא לא מתחיל. זה צריך להיות חד וחלק. אם אדם לא עושה תשובה לפני יום הכיפורים, אין יום הכיפורים מחפר.
אז הוא קודם כל סולח. אם בן אדם כאילו מתחיל מעצמו, אז הקדוש ברוך הוא סליחה ואז כפרה?
אתה אומר, איך זה אצל הקדוש ברוך הוא? לא ניסיתי לו את המזכירה שלו. מה הבעיה שזה ביחד? הוא ביחד, ביד אחת מוחק את החובות בפנקס, ביד שנייה מוציא את הזוהמה. יש לו שתי ידיים, אני לא מבין את השאלה. חשבתי שאתה שואל משהו אחר. מה זה לפני השם תיקרו? זה אומר שאני צריך להיות עכשיו צדיק נסתר? או גלול? זה אומר שהקדוש ברוך הוא רואה שאני מנסה להשתפר. הרב חרל"פ אומר במילים אחרות, במקום אחר, שהקדוש ברוך הוא רוצה לראות שאני מתחיל ללכת. שמי להיות עומד, אני מתחיל להיות הולך. עכשיו, לא רק ברמה המעשית, ברמה המחשבתית, ברמה של השאיפות, ברמה של הרצונות, זה מופיע גם ברמה המעשית. איך אומרים היום? תראה רצינות. דני אמר לי שכדי לרשם את תורכנו, כאן צריך לתת 10 שקלים. דמי רצינות, אתם מקבלים אותם כשעולים על האוטובוס. אתה תגיד, אני נרשם, בסוף אנחנו מזמינים 3 אוטובוסים, 4, בסוף 2 אוטובוסים חוזרים ריקים. דמי רצינות.
משהו. מה זה
מודה
וזה
בירוחם?
זאת
אומרת,
השלב הזה,
חורה
שירוחם, אתה
חושב כבר עוזב, זה מודה. השאלה, מה זה נקרא מודה ומה נקרא עוזב? זה היה עוזב רק במחשבתו. זאת סוגיה שלמה. בוא נשאל את השאלה ברמה כלל ישראל. מתי תהיה גאולה? גאולה תלויה בתשובה. או לא תלויה בתשובה. צריך להיות איזה מודה ועוזב מסוים. מה כולל המודה ועוזב של הגלות? כדי שנוכל להיות זכאים ולהגיע לארץ. איפה גבולות הגזרה נמצאים? טוב, דיונים ארוכים מפרשים על זה. זה סוגיה אחרת קצת, אחרי שאמרו.
ראשון עם מה שהרב אמר לגבי עומד ועולך וגם זה, זה יכול לרוב בצורה הפוכה גם על הפרט. כמי שאומר הקדוש ברוך הוא מטפל בגלל הסגולה ולא בגלל ההתחלה. ההתחלה היא...
הקדוש ברוך הוא רוצה לראות התחלת מאמץ.
אבל הקדוש ברוך הוא יודע גם את הסוף.
אבל הוא שם אותנו פה כדי שנבחר, לא רק כדי שנהיה מסוגלים. לפי מה שהתורה מתארת כאן, לא? כי ביום הזה יכפר עליכם את ארצכם, מכל חטאתכם לפני השם תתארו. אם הם מכל חטאתכם לפני השם, אז כנראה שלא מתחיל התהליך של כי ביום הזה. דרך אגב, זאת הלכה ברמב״ם, בלכות תשובה, כלומר, אני לא אומר מעצמי, זה הלכה ברמב״ם. אין יום, על פי גמרות, אין יום הכיפורים מכפר אלא לשווים. אומנם דעת רבי, ממה שאתה אומר. כך מסביר הרב בפירוש שלו לדברי רבי. דעת רבי שאפילו אם אדם לא עושה תשובה, עיצומו של יום מכפר. למה? כי ביום הזה מהירה הסגולה. אבל הלכה לא כרבי, הלכה כחכמים. שצריך משהו, מינימום משהו. איזושהי הליכה ראשונית אפילו, רצון ראשוני.
ובכלל זה לא
תדעו. הכלל זה סוגיה בפני עצמה. זה לא קשור לכלל. אתה גם לוקח אותנו כאן לסוגיה אחרת. האם דברים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לכלל תלויים במעשים של הכלל, או הם יהיו בכל מקרה, למשל כמו גאולה? האם תהיה גאולה גם אם ישראל יהיה כולו רשעים גמורים, כמו שכתב אורחם הקדוש? או כמו שכתב הרמח"ל, לא יהיה זכות בישראל, האם אז תהיה גאולה? התשובה היא כן. אבל בהלכות יחיד, האם כשאדם לא עושה את שלו, האם אז הוא יכול חס ושלום לא למצות את מה שקדוש ברוך הוא כביכול הבטיח לו, מצפה לו? התשובה היא כן, הוא יכול לפספס את זה. הוא יכול לפספס את זה. הגאולה תהיה בכל מקרה. זכו, לא זכו. זכו, אחי שינה. לא זכו בעיתה, אבל הגאולה תהיה. אבל בהלכות יחיד, לא. הלכות יחיד אדם יכול לפספס. אני לא רוצה להלחיץ, באמת אני רוצה להלחיץ. מארסים במועד, שם יקדימנו אחר לרחמים. יש לך חצי שני מעולם הנשמות. אתם צריכים להקים משפחה ביחד. אבל זה בתנאי שכל חצי ממצא את עצמו. ברגע שחצי אחד מצא את עצמו, וחצי שני לא, אז עומד הגמרא, לגבי זיווג שני, אין מזווגים אישה לאדם, אלא לפי מעשיו. אז נכון ש-40 יום לפי יצירת הוולד, יצא בת קול ואמרה בת פלוני לפלוני. אבל כרגע המעשים, הם סותרים את מה שהיה בבת קול. אז מה שייך לסדר צדיקה ללא צדיק? אז פה הקב"ה צריך לשנות את הסדר. משנה סדרי בראשית, אומר רש"י. ושם זה כקריאת ים סוף הזיווג הזה. ולכן מארסין במועד, אין מרבים שמחה בשמחה. אבל במועד מארסין, עושים קידושין במועד. למה? שמה יקדימנו אחר. כי אחר יכול להקדים אותו, להתחתן עם החצי השני שלו. למה? ברחמים. כי הוא, מה שהוא. אז אני צדקת. והנה, עכשיו יש מישהו אחר צדיק שהוא מתאים לו. אז בהלכות יחיד אדם יכול להתחתן לא עם החצי השני שלו? כן. אז הוא מלחיץ. לא, לא מלחיץ בכלל. כשאדם צריך לעשות מה שמוטל עליו. ואנחנו סומכים לקדוש ברוך הוא שיזווג זיווגים ראשונים ולא זיווגים שניים, כפי שאומרת שם הגמרא בתחילת סוטה. לכן ההערה שלך היא חשובה, בהלכות כלל המטרות, התוצאות, התכליות, ההבטחות, מראש, מתחילה ועד סוף התממשו. בהלכות יחיד, זה בסוגיה אחרת. אדם יכול לפספס את כל מה שהוא, אם הוא לא הולך לכיוון הנכון. ודאי. אבישי, רצית משהו?
זה היה משפט... עוד מאוד חזק של הרבה ניסים, מאוד חזק.
הרן, זה בהרן, כן.
זה ניסים, נכון?
כן.
ושמעתי משם עוד שאלה גם כן, שבעצם הרב מה שהרבה ניסים אומר בעצם, ושאלתי שאלה, איך הדיבור של אותו חכם, איך אותו חכם שאומר את פסק הלכה, יכול לתאר אותנו, לא, גם את הנפש, כמו שאומר. אז סתם, אז זה המחשבה ש... שאולי בגלל שמצד אחד אנחנו יודעים שהדיבור יש כוח ועשה מאמרות דיבור עליהם כזה אותיות וכוחות שמאחוריות מצד אחד. שני, שדיבור בדיבור תורה ידוע שזה נצחי. אז דיבור שאותו חכם דיבר בזמנו, יצא ככה או משהו הורה לאותו אדם, וכיוון שהוא נצחי, אז יש לדיבור עצמו כוח, כוחות רוחניים, להשפיע אותו אדם ולתאר אותו, אולי.
אני הייתי, אם אפשר לומר, אפילו יורד עוד שלב אחד למטה או בעומק, כלומר זה נכון מה שאתה אומר. מה שנותן לחכם את הכוח של הדיבור זה הסגולה הישראלית. כלומר, מה נותן לחכם להחליט אם פה יהיה השפעה חיובית או שלילית? מה זה סגולת ישראל? חבודה, זה דבר מבהיל. מה נקרא כוח של עם ישראל? מה זה הכוח של חכם בישראל? זה סגולת ישראל. היכולת ליצור חלות, לא רק היכולת להגיד זה מותר, זה אסור. היכולת ליצור חלות של קודש שוחד ושלום טומאה. זה סגולת ישראל שמופיעה דרך הדיבור, האותיות וכל מה שאמרת. זה נכון.
כי החכם
כאילו
יכול
משפיע
על עצמו בעצם, כי זה כל
כנסת... כי הוא מגלה את גולת ישראל שבו.
לא, הוא משפיע, כן, על עצמו, על אותו אדם שני, אבל זה בעצם גם עצמו, כי זה...
בדיוק, זה מכיר על הכל, כמו שדיברנו אתמול. טוב, עכשיו בואו נחזור לכל מה שאמרנו כאן ברב. עבירה מטמטמת. או, לזה רציתי להגיע עוד כמה דקות. ליד שואל שאלה חשובה. הרי חור נראה שכל פסקה היא בפני עצמה. זה מתבקש את השאלה הזאת. יש איזה מבניות כאן בפרק הזה? אז האמת שאני רציתי להגיע לזה בסוף. כשנגמור את שבע הפסקאות, את שמונה הפסקאות, אבל אני ממש, אולי נגיד איזה מילה אחת, לפחות על ארבעת הפסקאות הראשונות, כולל הפסקה הזאת. למרות שגם סייגות התורה זה ממש ההמשך של הדבר הזה. אבל נגיע לזה עוד, אולי עוד כמה דקות. אז בואו נקרא אצלנו. ד' עבירה מטמטמת ליבו של אדם. מצד שהיא עבירה. מה זה עבירה? עבירה זה אי רצון השם. ואי רצון השם, נפש האדם אחת, אז היא אחת לכל הכיוונים. אז יש השפעה בין הגוף, בין הגוף לנפש בצורה, ולמחשבות בצורה חיובית, יש גם בצורה שלילית. אם כן, כל עבירה מטמטמת. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור, או דברים בטלים, וביטול תורה. הרי הגמרא אומרת, הרי מה זה ביטול תורה? ביטול תורה זה לא רק כמותי. ביטול תורה זה גם איכותי. אם רואה אדם שבאים אליו איסורים, באים עליו איסורים, יפשש במעשיו. פשפש ולא מצא, הגמרא שם יש איזה מהלך, יתלה בביטול תורה. מה זה ביטול תורה? אדם לומד 18 שעות ביום. היית יכול ללמוד 18 שעות ושנייה. למה פספס השנייה? אדם לומד 18 שעות ביום בעומק מסוים. היית יכול ללמוד עוד מילימטר עומק. למה לא למדת עוד? יש אדם שחסין מביטול תורה? ביטול תורה זה לא הכמות, זה בעיקר איכות. אז הגמרא אומרת, אם אדם רואה שבאים אליו איסורים ולא מוצא סימן לזה, מה, למה זה? יתלה, דרך אגב, שם בסוגריים, הגמרא אומרת, יתלה במעשיו. יפשפש, סליחה, במעשיו. לא כתוב בגלל א' קרה ב'. יפשפש בכלל מעשיו. עוד פעם נחזור למזכירה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא המזכירה להגיד, בגלל שעשיתי א' או לא עשיתי א', קרה ב'. אנחנו לא המזכירה. זה גאווה גדולה להגיד את זה. אנחנו צריכים לפשפש בכל המעשים. כשנפשפש בכל המעשים, נגלה שכנראה בכמה דברים אנחנו לא מספיק טובים. אז צריך לשפר. אבל אוי ואבוי להגיד, בגלל זה, קרה זה. למרות שיש היום אנשים הנקראים רבנים שמאוד אוהבים לעשות את זה. שבגלל זה קרה זה. ואני לא רוצה להזכיר דוגמאות. אנחנו לא המזכירה. אנחנו צריכים להשתפר באופן כללי. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור, שזה דבר חמור. ויש אולי צדדים שיש בהם קרת אפילו. אדם שאכל חלב. או דברים בטלים, או אדם שדיבר, דיבור בטל. הרמב״ם קורא לזה שיחה מאוסה, דיבור מאוס. שיחה. דיבור שאין לו תועלת. או אפילו ביטול תורה. שימו לב איך הרב הוא לא... יש שלושה שלבים. יש דבר שהוא אסור מצד עצמו, איסור חמור. יש דבר שהוא לא איסור, אבל הוא מאוס. ויש דבר שהוא לא מספיק חיובי, ביטול תורה. כלומר, בכל הרמות, שלושת הרמות האלה, או איסור, או אכילת איסור, זה ממש עבירה, איסור. או דברים בטלים, זה לא עבירה, אבל גם זה גם לא מצווה. או ביטול תורה, זה מצווה, אבל לא כפי שהייתי צריך לעשות. או שלילי, או פר ונקרא לזה, או לא מספיק חיובי. אז אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה, מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. כמובן, מדרגות מדרגות בטמטום הלב. אדם שנפל לבור עומק מטר, אז הוא בעומק מטר. אדם נפל עומק קילומטר, אז הוא עומק קילומטר, זה לא אותו דבר. אז ברור שיש מדרגות מדרגות בטמטום הלב, כמו שיש מדרגות מדרגות בשמחה, בהזדהות, בשייכות, ברור. אבל מה המשותף לשלושתם? טמטום הלב. אז אנחנו מטומטמים. מטומטמים שכמונו. איך רב צוקרמן אוהב להגיד? אנחנו כולנו חולי נפש. ברוך השם. נפשנו לא בריאה עד הסוף. אם אינו בריאים, אז כנראה חנוך עננו, כי לקח אותו אלוהים. או אולי משה רבנו, 120. עצם זה שאנחנו פה, זה מראה שאנחנו עדיין חולים בנפש. חולי נפש, לא במובן של הפסיכיאטרי. במובן הרוחני, נפשנו עדיין לא מתוקנת. אז כולנו מטומטמים, ברוך השם. אשרינו שאנחנו מטומטמים. יש מה לעבוד. אז עוד פעם. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור הדברים בטלים וביטול תורה ומלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. בבקשה, רון. למה דווקא לב? אני לא... לא, עוד פעם, הכוונה... סליחה, אולי לא הסברתי. לב, אין הכוונה לב. כלומר, בוא ניקח את הלב, נוציא את הלב, ניתוח לב פתוח. נוציא את הלב, 2 קילו טמטום. בא הרופא, מוציא 2 קילו טמטום, בבקשה. לב חדש. ברא לי אלוהים. אנחנו עדיין בקרבי. זה לא לב במובן הזה. זה לב במובן שהוא מקרין על כל החיים. יתמוך דברי ליבי, כמו שאמרנו במערב. ואורות התורה, יתמוך דברי לבך, דברי התורה הם תומכים את הלב, והלב הוא מזרים חיים לכל הגוף. הלב הוא משאבה שמזרים אדם לכל האיברים. הלב זה לא הלב פיזית, הלב זה הלב, הכוונה כל החיים, זה הכוונה הלב. אז עבירה מטמטמת, הייתי אומר, חייו של אדם, אישיותו, כישרונותיו, מחשבותיו, דמיונותיו, רצונותיו, התנהגותו, חלומותיו, במשפחה, הוא כלפי עצמו, כלפי היחס לעם ישראל, הכל. זה הכוונה. בסדר, רואים? מה זה לב? חז"ל אמרו שאדם הוא מלך, נכון? מוח לב כבד. נכון? זה ביטוי של הראשונים. שיש מוח לב כבד. תבחרו על השכל נמצא במוח, הרצון נמצא בלב, ותאבות הגוף נמצאים בכבד. זה הכוונה, זה מה שאתה שואל. כן, שאדם הוא צריך להיות מלך. לשלוט במלך שבו, לשלוט במוח, לשלוט בלב, לשלוט בכבד. זה ביטויים בחז"ל. היום, דרך אגב, זה סוגיות ארוכות שהראשונים כבר דנו בזה. האם באמת הרצון נמצא בלב? האם התאוות הגופניות, תאוות אכילה, נמצאת בכבד? זה ביטויים רוחניים. לא ביטויים ממשיים. הלב, במובן של ישראל, לב באומות. מה הכוונה? שישראל, אנחנו משפריצים חיים לכל האיברים, אנחנו נותנים חיים לכל ההוויה, לכל העולם. אנחנו לא לעצמנו באנו לעולם, באנו לתקן עולם במלכות שדן. זה הכוונה ישראל, לב באומות. לא רק שהלב הוא הכי חשוב, שגם זה הסבר נכון, אלא הלב הוא אחראי על כל המערכת. מרכז, בדיוק. מילה נרדפת למה שהרב כותב בתחילת אורות ישראל, פרק א', פסקה א', כנסת ישראל, נו חידון, מה המילה הבאה? היא תמצית. השונו בפרקנו. כנסת ישראל, נכנסים לדברים. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. תמצית, מה התחלה של התמצית? שהיא התמצית. שהיא המרכזיות. היא כוללת הכל. שימחתם אותי מאוד עכשיו, תדעו לכם. באמת, זה מראה שיש עמוד שדרה במוחם. עכשיו, מה הבעיה בזה? מה הבעיה שעברה מטמטמת? שאדם לא שם לב שהוא מתחיל להיות מטומטם. כשאדם עושה מעשה עבירה, אז הוא אומר, יש לי מינוס בפנקס. כשאדם קונה במקולת, לא שילם, הוא קנה בהקפה. הוא יודע שיש מינוס. אבל הרבה פעמים הוא לא מרגיש שהאישיות שלו הולכת וצוברת על עצמה רפש, לכלוך, והוא הולך ומתרחק ממה שהוא באמת. הרבה פעמים האדם שם לב אולי שיש לו מינוס, אבל הוא לא שם לב שהאישיות שלו מתרחקת ממה שצריכה להיות. וכשילך בהרגלו באפלה, כשאדם חי חיים של רגליים, הרגל, חיים של מעשים ולא מעשים ולא חיים של נפש ומחשבה, בקיצור, לא חיים פנימיים אלא חיים חיצוניים, מבחינת רגל הרגל, וכשילך בהרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. זה מה שחז"ל אומרים אולי בעומק דבריהם, שמתוך ששנה בעבירה נעשית לו כתר. הוא בכלל לא שם לב שיש כאן עבירה, הוא בכלל לא שם לב שהוא נהיה מטומטם. הוא בכלל לא שם לב שהוא נהיה חולה. הוא לא מרגיש את זה, הוא לא חי את זה, הוא לא חווה את זה, הוא לא מבין את זה. וכשהלך, ומה גורם לאי תשומת הלב הזאת? שהוא ירגיל את עצמו ככה. וכשהלך בהרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב, הוא לא יראה, הוא לא יחוש את המחלה, את הבעייתיות שהוא נמצא בה. מתי, וכאן אנחנו פותרים רבותיי קושייה עצומה, מתי אדם מתחיל לשים לב שהוא חולה? רק כשהוא רוצה להיות בריא. תרגום מונקלוס. מתי אדם מתחיל לשים לב שאולי דברים מאוד מאוד רגילים שהוא עשה כל החיים הם אולי לא מספיק מכוונים נכון? כשהוא מתחיל להיפגש עם התורה. תרגום מונקלוס, תרגום מונקלוס הזה. משפט כמו, מאז שהגעתי למכון מרחם שרק הסתבכו, כל דבר נהיה לי עכשיו עם האצבע, אני צריך לעשות. כל דבר עכשיו צריך לחשוב. זה בסדר? זה לא בסדר. פעם מה שהיה לי בבטן, נשפריץ החוצה. עכשיו, אני רק במצמץ שימן, אני עכשיו זה יושב שימן יקיים. האם המצמוץ הזה לחבר שלי נכון, או זה טעות, או זה גאווה, או זה ענבה מדי. או... טוב, אז לא צריך להיות, לא צריך להגזים. אבל, מאז שהחיים, מאז שאנחנו באמת מנסים להיות אנחנו, אנחנו שמים לב. לדקי דקויות. אז לא להיות קשקאיסט יותר מדי, כי זה יכול להביא בסוף להתקף לב, כפשוטו של התקף לב, וגם כדרשו. אבל מצד שני, דווקא בגלל שאנחנו מבררים לעצמנו באמת את הדברים, מנסים להיפגש עם המשמעויות, אז זה עושה אצלנו יותר כאבים. מוסיף דעת, מוסיף כאב. אבל זה כאב חיובי, זה כאב של שמחה. דווקא כשאדם מצפה מעצמו ציפיות עמוקות, והוא מרגיש שיש הפרש בין הציפיות, בין מימוש הציפיות לבין הציפיות, אז כואב לו. אבל זה מראה על גודל. זה מראה על זה שהוא מאמין שהוא מסוגל לממש את הציפיות האלה מתי שהוא. אז זה כחוט השערה. אז הקדוש ברוך הוא מקפיד עם צדיקים כחוט השערה, לא איזה מסכנים, הקדוש ברוך הוא מקפיד אותם כחוט השערה. הפוך. אצלם אפילו חוט השערה זה חבל עבה מאוד. אצלם מדרגת החיים, מדרגה עליונה כל כך. אז הם שמחים שזה כחוט השערה. זה דק מאוד אצלם. וכל דק, כל דקות, כן, בואו נרגע, נפשט את זה אלינו. כשאנחנו מרגישים, כשיש לנו נגיד חבר טוב, או נגיד אפילו בתוך המשפחה, בתוך הבית, ככל שאנחנו יותר קשורים לאדם, אז אנחנו מצפים לקשר אמיתי שהוא בדקי דקויות. אז יכול להיות שפגיעה מאדם קרוב, שהיא דקה מאוד, אנחנו מרגישים אותה כואב מאוד, מה שלא היינו מרגישים מאדם שהוא רחוק. אחרי לנו שמים לב שהוא ככה עשה, או התנהג, או אמר, או מצמץ, וכו'. כלומר, ככל שהאדם יותר קרוב אלינו, אנחנו יותר מקפידים עליו, כי הקשר הוא יותר עמוק. אז היא הרבה יותר מדויק, הרבה יותר דק. וכשהלך בהרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. ומתי הוא מתחיל להרגיש? כשהוא מגיע למכון מאיר. רק כשיתחיל לעבוד וללמוד. אז הוא אומר, רגע, אני חשבתי שכשאני אחזור בתשובה, החיים שלי יתחילו להיות ישרים, פתאום אני רואה שהם נפכו להיות יותר הרבה יותר מסובכים מאשר עוד היום. אז לא משתלם לחזור בתשובה. קדוש ברוך הוא, פתח שערי שמיים, חייך, תעשה טובה. תן לי ללכת ישר. למה אתה זוכח? למה אנחנו מסתבכים כל הזמן? זה בדיוק הפוך. וכשאדם באמת עולה לדרך הנכונה, אז הוא שמח בעבודה והלימוד. והוא שמח שהוא מתחיל להרגיש רעב. ואין דבר יותר מתוק מזה שככל שאדם יותר לומד, הוא יודע כמה הוא יודע, הוא מזהה כמה הוא יודע פחות. איזה דבר מתוק יותר מזה יש? שככל שאדם יותר יודע, הוא יודע כמה הוא פחות יודע. זה נכון או לא? כן או לא? נכנסנו לשיעור עם קושייה אחת, יצאנו עם 100. יש דבר יותר מתוק ונפלא מזה? פתרנו אחת, פתחו, נפתחו 100. מחר נפתור עוד אחת, יפתחו עוד 100, 200 כבר. ברוך השם, מתקדמים. וכל שאלה היא נהפכת להיות יותר דקה, יותר עדינה. ואז מדרגת החיים יותר עליונה, יותר פנימית. וכשילך בהרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. רק כשיתחיל לעבוד וללמוד, לעבוד מבחינה מעשית, נפשית, וללמוד מבחינת החוכמה, התורה, כמו הרעב כמה ימים, שעל ידי ריח המאכל, מתחזק אצלו הרעבון. לפעמים אדם רעב, בכלל שכח שהוא רעב. מתי הוא נזכר שהוא רעב? כשהוא מריח את ארוחת צהריים בשעה אחת. מישהו זכר בשעה האחרונה שהוא רעב? לא. נצא מכאן מזה, נתחיל להריח. כבר ריח של צ'ון, של שבת. אני רעב. על כן, לא יהיה תמיד חס ושלום שב על קיאו. כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם. זה לא כמו התירוץ הילדותי הזה, שמה זה משנה, אני כבר בבור, אז נהיה עוד יותר עמוק. מה פתאום? זה הולך ומחריף, חביבי. המחלה, אז יהיו מתפשט חס ושלום. וכיוון שעוד לא מאה עשרה לגמרי, שימו לב, מאה עשרה, נחזור לגימל, מאה עשרה זה אומר שהוא רוצה לסור מהרה. יכול להיות שברמה המעשית הוא עדיין נופל. אבל לפחות ברצונות שלו, הוא שר מזה. למרות שבמעשים עדיין אולי לא. וכיוון שעוד לא מאה עשרה לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט, ואז כמו בהלכות איסור ויתר, וחוזר ונאור, כיוון שלא נתבטא לגמרי. יש דבר מאוד מעניין בהלכה בהלכות איסור ויתר. נגיד שיש טיפת חלב וסיר בשר. ונגיד שבסיר הבשר יש פי 60 מטיפת החלב. בסדר, הלכנו לרב, אמר, מותר, 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 גמרנו. אפשר לאכול. אחרי זה נפלה עוד טיפת חלב. אז עכשיו יש שתי טיפות חלב. עכשיו השאלה היא כזאת. האם טיפת החלב שנפלה בהתחלה, היא נהפכה להיות חלק מהבשר? ואז בעצם עכשיו הטיפת חלב השנייה היא גם בטלה ב-60. או לא? או שהטיפת חלב השנייה מצטרפת לטיפת חלב הראשונה, ואז כבר אין פה פי 60 בבשר. ואז הכל נאסר. שאלה בהלכה. מחלוקת. גדולה. אבל יש כאן מחלוקת באמונה. רק מחלוקת בהלכה. זה נפקא מינה הלכתית דרך אגב. אם חוזר ונאור או לא. כלומר, האם איסור שהתבטל הוא נהפך להיתר, או איסור שהתבטל הוא נהפך לאיסור אלא כרגע הוא בטל, אבל אם יצטרף אליו איסור אז הוא חוזר ונאור. איסור ויתר. סוגיות באיסור ויתר. בכל אופן, זה הביטוי הזה, חוזר ונאור. אז יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט וחוזר ונאור, כיוון שלא נתבטל לגמרי. ובעל נפש ישים ליבו ושכלו לדעת אשר לפניו. אבל חייבים רק הערה אחת לליד, למרות שאנחנו עוד נדבר על זה. פסקה א' בפרק א', הסגולה של היראה. סגוליות היראה שנמצאת בכל אדם. פנימיות היראה וטבעיותה. פסקה ב' זה כיצד אנחנו מגלים את הפנימיות הזאת באופן בחירי. פסקה ג' זה ברמה החיובית, אנחנו צריכים להגיע למצב שאותה הסגוליות היא תופיע עצמם כדי כך שנרצה לסור מהרע ולא רק לא לעשות רע. פסקה ד' זה שנבין עד כמה אנחנו צריכים לסור מהרע, כי עבירה מטמטמת. פסקה ה' שלפעמים צריך גם גבולות אפילו דרבנן, שהם בעצם במהותם דאורייתא, כדי לגלות את זה. אבל אמרתי את זה בריצה מהירה, אז אני מציע שנחזור על זה אולי פעם הבאה, בעזרת השם. טוב, ברוכים תהיו. רבותיי, אני באמת עכשיו מדבר לגבי טיול חנוכה ושבת חנוכה. כרגע נרשמו לטיול.